ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרק שלפנינו, הרי מה, במה דיברנו בשבוע שעבר? דיברנו על הרדיפה של אנשי הנטות אחרי ירמיהו. הרי ראינו בשבוע שעבר בפסוק כ"א, לכן פה אמר השם על אנשי הנטות המבקשים את נפשך לאמור, לא תנבא בשם השם ולא תמות בידינו. לכן כה אמר השם וכו' וכו' וכו'. ירמיהו נרדף. וירמיהו נרדף אולי בגלל בגלל שאנחנו מדברים כבר על תחילת מלכותו של יהויקים, זאת אומרת יאשיהו קרא מה שקרה איתו, ואנחנו מדברים על יהויקים, והחבר'ה של יהויקים הם אלה שרודפים, הם אלה שרודפים אחרי ירמיהו. עכשיו הנושא שאנחנו מבקשים לגעת בו היום, אולי הוא הנושא הקשה ביותר בלימוד תנ"ך, ואולי הוא הנושא הקשה ביותר באמונת היהדות, ואולי הוא נושא שצריך, שבישיבה צריך לייחד לו, יש אחד דף התורה? נושא שצריך לייחד לו לא שיעור אחד ולא שניים, סוגיה הכי קשה ביהדות, בעיית הגמול, צדיק ורע לא רשע וטוב לו. ולא לחינם השתברו הרבה מאוד מאוד קולמוסים בעניין הזה. אין אדם דתי, אין אדם מאמין, שהשאלה הזאת לא מעסיקה אותו ולא מטרידה אותו במעגל כזה או במעגל אחר. וזו נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. חייבים לתת עליה את הדעת. וירמיהו שואל אותה בתחילת פרק י"ב בצורה הנוקבת והקשה ביותר. צדיק אתה השם כי יריב אליך, וזה המופלאות בירמיהו. ירמיהו הוא נביא, אז הוא קודם כל אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צודק. צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, אני לא יכול לוותר, מדוע דרך רשעים צליך שלו כל בוג דווגל. עכשיו פה לא מתבלבל, שלו זה לא שאלו, אלא שלו זה מלשון שלווה. מדוע דרך רשעים צליך שלו כל בוג דווגל. כל הבוגדים בקדוש ברוך הוא הם יושבים בשלווה, והדרך של הרשעים יצא לך.
אבל יש הבדל בין הטענות האלה של ירמיהו לטענות של איוב?
אז לכן אני רוצה לייחד את השיעור לנקודה הזאת, ואני אומר שבוודאי כאנשים מאמינים, כאנשים דתיים, כעובדי השם, כאנשים שמתפללים, כאנשים שצריכים להיות אולי מורים בעם ישראל או לעסוק בעניין, צריך להיכנס לסוגיה הזאת. היא סוגיה, נשתברו עליה עשרות קולמוסים. כדאי שתכירו, אני לא יודע, אני חושב שיש זה גם בספרייה, הבאתי את זה מהבית, הרב יששכר יעקובסון, הוא, הרב הדרי מגדיר אותו כמורו ורבו לתנ"ך, הוא היה רב של ליכוד שיבת ציון בתל אביב, והוא לימד את הרב הדרי תנ"ך, הוא כתב את הספרון הזה, שנקרא לבעיית הגמול במקרא, ויש פה סקירה בכל הספרים, הספרים הבולטים בטיפול בעניין הזה, זה כמובן איוב, חבקוק, חבקוק, איוב במישור האישי, חבקוק במישור הלאומי על עם ישראל. יש מספר פרקים בספר תהילים, יש לנו בקהלת חומר רב בעניין הזה. זאת אומרת, כל ספרות החוכמה עסקה בשאלה הזאת שהיא מקיפה את האנושות משחר היותה, אין כאילו מציאות אחרת. ויש פה גם שאלות, יש פה גישות, יש פה תפיסות. תכירו, היום אני מניח שאם זה קיים, זה קיים בטח בכריכה, שלחו לאיזה גרפיקאית שתעשה פה כריכה יפה ונעימה ונחמדה, אבל זה ספר, בעיית הגמול במקרא, בעיות בפרקי זה, שאלות לעיון וכו' וכו', ספר ששווה להכיר אותו, לדעת אותו, כדי להתמודד עם הנושא. עכשיו, לא מספיק שנגיד שהנושא הזה הוא בעייתי, אנחנו ננסה, משמח אותי יוסי שאמר לפני כמה דקות, שבדיון שהתפלפלנו ביחס בין הרמב"ן לרמב"ם בגישה מסוימת, בשבוע שעבר בכולל חשבו לו, רגע, מי יודע איפה ומה מדברים ואיך מדברים? אז ברוך השם, כשלומדים אז יודעים על מה מדברים ואיך מדברים ואיפה מדברים וכו'. ואנחנו ננסה, זה כמובן מאלץ אותנו לדון רק בשבעת הפסוקים הראשונים של הפרק, אבל אני בכל אופן רוצה שנסיים את הפרק, כי זה פרק קצר ואנחנו רוצים להתקדם. אני אומר, אם בעזרת השם בסוף השנה נגיע להספק של 20 ומשהו פרקים בירמיהו, לא יודע, יש לי הרגשה נפלאה עם זה, אני חושב שזה משהו גדול, כי מקבלים הבנה ומימד בספר ומה ואיך ולמה וכמה, כמובן שתמיד אפשר ללמוד ולהתקדם, לכן נעשה את העניין הזה, וקבענו גם בהתחלה שמתבונן בנושאים מרכזיים, וזה, אני אומר לכם, ללא ספק, אני מסתפק מה צריך להביא לדף המקורות, ומה עושים ואיך עושים, וזה ממש צריכים להיות מספר שיעורים, כי זו בעיית היסוד של האדם הדתי. אין משהו שהוא יותר משמעותי מהעניין הזה. לא הבעיה היא למה אסור להדליק אור בשבת, ולא הבעיה למה צריך לשבת בסוכות כשחם בחוץ ויש סבובים, ולא הבעיה למה צריך לאכול מצה בפסח. בעיית הגמול במקרא היא הסוגיה. אז בכל אופן, אחרי ההקדמה הנרחבה הזאת, בואו ננסה לראות מה מופיע כאן לפנינו. השאלה הגדולה, צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלך, שלו, לא להתבלבל פה, שלו מלשון שלווה, כל בוק די וגד, למי מתכוון ירמיהו? אומר לנו רשי, בדף המקורות שלפנינו במקום מספר אחת, שתי אפשרויות. מדוע דרך רשעים צלך, שנתת גדולה לנבוכדנצר הרשע, ותצליחהו להחריב ביתך? הבעיה המרכזית הרי, שירמיהו, עכשיו תבינו את המיקוד שירמיהו נמצא בו. מה למדנו עד עכשיו? אנחנו 7-8 חודשים עומדים ספר ירמיהו. הרי מה למדנו עד עכשיו? ירמיהו עומד ברחוב יפו, וצועק לחבר'ה, ואומר להם, חבר'ה, ריבונו של עולם, הולך להחריב את בית המקדש, תתחילו להתנהג כמו שצריך. אם בכלל יש סיכוי, כי אם בכלל נגזרה לחורבן על חטאי מנשה שהאמין צלם באחד, אז נגזרה. אבל ירמיהו, עוד אם אתם זוכרים איך סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, מה לי ידידים בביתי, אמרנו מה פתאום הדרשה לאברהם אבינו, כי ירמיהו אומר לעצמו, גם אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי להתפלל, אני מוציא מהנפתלים את האבות, אני מוציא אותם מהמקפיא, הם חייבים להתפלל, לא נוותר, לא נעשה, הכל חייב להיות, ולכן זה הפשר של הדרשה, מה לי ידידים בביתי, פתאום איך הגענו לאברהם אבינו. אז באיזשהו מקום, ירמיהו הוא נציג של המערכת, הוא נציג של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם שולח את נבוכדנצר להחריב את בית המקדש. אבל כאן ירמיהו שואל, מדוע דרך השני צלך? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא עכשיו, למה אתה נותן לנבוכדנצר כזה כוח להחריב את בית המקדש? זו אופציה אחת של מה שמביא לנו. אומר רש"י דבר אחר, על אנשי הנטות היה צועק וקורא תגר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן לאנשי הנטות לזלזל בי? אנחנו בעזרת השם משבוע הבא, פרק י"ג עושה כבר בהתמנה של האזור, הפשטן וכולי, כבר כל הסרם של ירמיהו, איך הדבר הזה עובד ומה קורה. אז ירמיהו אומר, למה אתה, הקדוש ברוך הוא, אני הנציג שלך, אני מייצג, אני צועק על אנשים כי אתה מבקש ממני, אני מתפלל על אנשים כי אתה אומר לי את זה, למה אתה נותן כוח לאנשי הנטות להשפיל אותי עד כדי כך? למה הם מוטפים אחריי? מה עשיתי? אני באמת סתם זורק כל מיני דברים ועושה, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז ממילא אתם יכולים להבין שבעקבות דברי רש"י הללו, שלמעשה יסודם בחז"ל, בגמרא בסנהדרין, אז יש פה גם הפרשנים למי כל העניין הזה מכוון. האם זה מכוון לאויב החיצוני, לנבוכדנצר, שהוא פתאום מצליח ותופס תאוצה להחריב את בית המקדש? או שזה מכוון לרודפים מבפנים, לאנשים שמחפשים את ירמיהו, שזה אנשי הנטות. עכשיו, ומה הוא אומר? הוא אומר, נטעתם גם שורש וילכו גם עשו פרי, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. במידה מסוימת, ירמיהו בא בטענה אל הקדוש ברוך הוא, שמנסח אותה בצורה מיוחדת האברבנל, במקום מספר 2, ואמר נטעתם גם שורשו, לפי שלא היה נבוכדנצר בן מלך ולא ירש המלכות מאבותיו, אבל הוא קם מעצמו וכאילו השם נטעו ומיד שורש בארץ גזעו. מי זה נבוכדנצר הזה? שואל ירמיהו. מה זאת אומרת? מה הוא שייך לאיזה שורשרת מלכותית? כמו שאנחנו יכולים לשאול על אחשוורוש, על המן, כל מיני אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח. אז אם אתה נותן לו את הכוח, נתעדע פתאום, הפכת אותו לעץ, יש לו שורשים, יש לו ענפים, והוא גדל, והוא מצליח, ויש לו צבא, והוא מאיים על כולם וכו'. בני בנים יורשים על כותו, ואף על פי שהם מראים עצמם בעלי משפט וצדקה, ויראים את האל עושה שמיים וארץ, ומן השפה ולחוץ, אבל רחוק אתה מכיליותיהם, כי אין במחשבותיהם יראת שמיים בדבר מן הדברים, כמו שימצא פעמים רבות בחסידי אומות העולם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני צריך להגיד לך שזה אחד בפה ואחד בלב? אתה יודע את זה הרי. אז למה אתה נותן להם את הכוחות האלה? למה הם מצליחים לשבש עלינו את החיים בצורה, הם מקבלים הרי כוח מהקדוש ברוך הוא. ואתה השם ידעת אני, לעומת זה, ואתה, והיפוך, ידעת אני, תראיני ובחמת ליבי איתך, התיקן כצון לטבחה והקדישה ליום הרגע. אותם אתה צריך לשלוח מיד למות. התיקן, יש פה הרבה בפרשנים מה המשמעות של המילים הללו, מה זה כצון טבחה. אז כנראה שהיו קושרים את הצון שהולכים לשחוט אותו, היו קושרים אותו בצורה כזאת, כדי שאחרי זה אפשר יהיה לעשות את זה, אפשר יהיה לעשות את זה מהר. אז ממילא את תרד היית צריך לבאר. עד מתי תאבה לארץ ועשב כל השדה יבש מרעת יושבי בה, סבתא בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו. זאת אומרת, הוא מסביר כאן, והמלבים מנמק את זה במקום מספר 3, עד מתי תאבה לארץ, הלא בעד אבונותיהם תאבה לארץ הוא חורבן הדומם, ועשב כל השדה יבש, זה החורבן של הצומח, וגם סבתא בהמות ועוף ובעלי חיים, וכל זה מרעת יושבי בה. הרי אתה ריבונו של עולם, או ריבונו של עולם, עומד להביא חורבן לעולם. החורבן הזה הוא חורבן של הדומם, של הצונח, של החי, של הכל. הכל הכל עומד להתמוטט. ומה אומר ירמיהו? ואל תאמר שבסיבת חורבן הארץ ישבו בתשובה. הלא יאמרו לו יראה את אחריתנו שמכחישים ידיעת השם בשפלים. וכל שכן ידיעת העתיד ואומרים שאינו רואה אחריתם להחריד כלל. ואין השגחה ושכר ועונש. ירמיהו מרגיש מתוסכל. כביכול, הקדוש ברוך הוא, בוא נעתיק את זה ללשון שלנו, המורה, כולם מפריעים, למה את מוציאה אותי? זה בערך מה שעולה פה מתוך הדברים. ירמיהו צועק לקדוש ברוך הוא, דווקא, וכמובן שאנחנו יכולים לקחת את זה גם על נבוכדנצר וגם על אנשי הדתות. כי אם אנחנו מדברים על אנשי הדתות, אז ירמיהו אומר לריבונו של עולם, אני משתדל להתנהל איתך בסדר, למה רודפים אותי? ואם אנחנו מדברים על נבוכדנצר, אז הכוונה היא, עם ישראל הוא עוד העם הכי משובח והכי טוב שבכל משפחת העמים. אותם אתה רוצה להגלות, את הבית שלהם אתה רוצה לשרוף, את כל המציאות הזאת, מי זה נבוכדנצר? מה, הוא אחד מחסידי אומות העולם? הם כל כך דואגים לריבונו של עולם? הכליות שלהם, הכליות הרי, גם אצל אברהם אבינו כתוב, שכליותיו לימדו תורה. דרך אגב, נכחתי פעם, מסתובב לפני 20 שנה, נסעתי במונית לחתונה בחיפה עם הרב דרי ורב אביגדור. וזה היה משהו באזור חשבן, קרום עשתה פרשיות של בראשית. אני זוכר שהרב דרי שאל את רב אביגדור, איך צריך להבין שהכליות, זאת אומרת, מה יש בכליות שכתוב אצל אברהם אבינו שכליותיו לימדו אותו תורה? למה הכליות שלו? למה לא האצבעות שלו, הדם שלו, הבשר שלו, לא יודע בדיוק מה. לא זוכר אם רב אביגדור אמר, אני חושב שהוא לא יודע. שהוא לא, אבל כשהרב דרי שאל את השאלה אני זוכר. אחרי זה תשובה לא בטוח שהייתה, שמנו חתונה בחיפה, במונית, זה היה בדרך חזרה, משהו מסביב לכליות. גם פה, זה, פתאום הסכמתי בזה כשהכנתי את השיעור, שגם פה הוא כאילו מדבר על הכליות שלהם. מה, בגוף אנחנו יודעים שהכליות מסננות את כל הפסולת. אוי ואבוי, אם חס ושלום יש תקלה בכליות, זה סיפור. אבל זה כאילו המערכת שמסננת את כל החומרים שמצד אחד צריכים להישאר בגוף, ומצד שני החומרים שצריכים לצאת מהגוף. אז זה התפקידה של הכליה. אז זה מה שאומר, ירמיהו, ואז ריבונו של עולם עונה לו. וריבונו של עולם עונה לו בצורה לגמרי לא פשוטה. והוא אומר לו, הוא מעמיד אותו במקום אחר. כי את רגלים רצת וידוך, ואיך תתחרה את הסוסים. ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגיעון הירדן. כי גם אחיך ובית אביך גם הם הבגדו בך, גם הם הקרו אחריך, מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ופה אני רוצה להיכנס לסוגיה שפתחנו בה, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אתה לא מבין את הכל. והדימוי שהוא מביא לו, זה הדימוי שהגמרא בסנהדרין, כשהיא דורשת את הפסוקים במקום מספר 4, היא מדברת עליו. צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע הדרך השעים צלך שם כל בוק דבגן, נטעתם וכו'. ואיך תתחרה? משל לאדם אחד, כך אומרת הגמרא, שאמר, יכול אני לרוץ 3 פרסאות לפני הסוסים. בין ביצעי המים, כל אחד יודע שלרוץ בטירונות, בבוץ, זה הרבה יותר קשה שלרוץ לשטח מישורי רגיל, והוא רוצה לרוץ בין ביצעי המים. מזדמן לו רגלי אחד. פתאום הגיע לשם אדם שגם רצה לעשות תחרות ריצה. רץ לפניו 3 מילים ביבשה ונלעם. אותו אחד שהוא אמר שהוא יכול להקדים את הסוסים, הוא רץ 3 מילים ביבשה והוא אמרנו, אין כוח, נגמר לי, אני לא יכול לרוץ יותר. אז מה באים ואומרים לו? אמרו לו, ומה לפני רגלי כך? רצת 3 מילים לפני אדם כמוך בדיוק, לפני הסוסים על אחת כמה וכמה. דרך אגב, סתם בך, אני לא יודע אם אחד התחביבים שלכם זה ממוצא סוסים, יש לנו מישהו מושג באיזה מהירות סוס יכול לרוץ בשעה? 65 קילומטר. אתם יודעים מה זה? סוס יכול לרוץ 65 קילומטר לשעה. מה?
המרחק
חוצה עריף. המרחק, לא חשבתי דווקא על תל אביב.
מכאן עזור.
אני אומר, אני לא חושב שזה המרחק, אבל סתם מעניין, זו עוצמה לא רגילה. 65 קילומטר. מעניין שגם במנועים ובהכל מודדים לפי כוחות סוס. סוס הוא משהו מיוחד, אני חוזר לגמרא. ומה 3 מילים כך, 3 פרסאות על אחת כמה וכמה. ומה ביבשה כך ונמצא המים על אחת כמה וכמה. זה היה המשל. מה הממשל, מה זה קשור לירמיהו? אף אתה, ומה המסחר בפסיעות ששילמתי לאותו רשע? הרי נבוכדנצר, הגמרא שם להמשך בסנהדרין דורשת, שהוא פסר בפסיעות ומסחר זה הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר גדול, שרץ אחר כבודי, אתה תמע. כשאני משלם שכר לאברהם, יצחק ויעקב שרצו לפניי כסוסים על אחת כמה וכמה, היו דכתיב, לניבאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגיבור עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אני מבקש ממך, אל תיכנס להנהלת החשבונות שלי. אני, יש לי את המערכות שלי, נבוכדנצר, הוא זה שיתחיל את בית המקדש. למה? כי הוא פסה הרבה פסיעות, אני אומר שום מי שיצא יראה שם את ההמשך של הגמרא, לא ניכנס לדבר הזה עכשיו, אבל יש לי גם עסק עם אברהם, יצחק ויעקב, הם קיבלו שכר גדול, הם העם הנבחר, הם יש להם המשכיות, הם העמידו את השבטים, הם קיבלו את התורה, הכל הולך עם עם ישראל. פה אתה גם שואל אותי שאלות? אז ממילא, אם אתה לא מבין את א', מה אתה שואל על ב'? אז זה המשמעות של הפסוק. המשמעות של הפסוק, כי את רגלים רצת וילכוך ואיך תתחרה את הסוסים. אתה רוצה עכשיו להיכנס לכבשונו של עולם, לדעת מדוע דרך השם יצריך? אתה הרי לא יכול להתמודד עם הדברים הכי פשוטים בעולם, כי אתה אדם. הלאה, ובארץ שלום אתה פותח. אתה רוצה לגור במקום, כל האנשים שלווים ושקטים, אף אחד לא דוחף את אף אחד, אתה עומד בתור 3/4 שעה, כולם רגועים ושקטים, אתה רוצה להיכנס לחנייה, אחד אומר, טוב, אני אוציא את האוטו שלי, להתכנס בבקשה לחנייה. זה לא עובד ככה. איך תעשה בגאון הירדן? גאון הירדן, שם זה השכונה, שם מתקוטטים, שם רבים, שם יש. למה דווקא זה גאון הירדן? גם פה רש"י אומר שזה משל, למקום שיש בו הרבה עריות ונמרים. זאת אומרת שיש בו הרבה פעילות, הרבה דברים. אתה לא יכול לעשות את כל העניין, כי גם את אחיך, זאת אומרת, אתה לא יכול להבין את סדר העולם. וההסבר לדבר הזה, הרד"ק מעריך פה מאוד, והוא מסביר את הגמרא בסנהדרין במקום מספר 5. כי את רגלים, תרש אדוני אבי ז"ל, כולו זה הפסוק תשובת שאלתו, שלא יערה לך מידות הקדוש ברוך הוא, אמר, ועל מה ששאלתני אני בשבילך זה המשל, כי אני רואה אותך שרצת עם רגלים כמוך ואילוך, כי רצו יותר ממך ולא היה בך יכולת להשיגם ואילוך במרוצתם להשיגם. אתה נבעל מאנשי ענתות? אנשי ענתות רוצים לעשות לך צרות, ומפה אתה כבר מרעיש את כל העולם, מדוע הדרך השאים צריך? אני מייעד אותך לתפקידים הרבה יותר גדולים. יש לך עוד מבחנים הרבה יותר גדולים שתצטרך לעמוד בהם. בוא נראה אותך מתמודד עם זה. הרי לאיפה מכניסים את ירמיהו? לחצר המטרה וקולעים אותו שם ומטביעים אותו ביתי. אנחנו בעזרת השם ניפגש בדברים האלה. אבל אני מבקש ממך, תעמוד במבחנים שאני מעמיד אותך. אם לא תעמוד במבחנים, אם לא תעמוד במבחנים האלה, תעמוד במבחנים היותר קשים. ואיך תתחרה את הסוסים, ואיך תתערב עם סוסים לרוץ עם הם, וזה פירוש המשל, הנה בין בני אדם כמותך, ואינך יודע דעתם וסודותם, שהרי אמרו לאחינך, שם המוות, ולא ידעת ולא הרגשת בהם. אז יש לו בפרשנים שניסו, ראינו את זה בשבוע שעבר, זוכרים? הבאנו שניסו להכין את, ניסו להכין את ירמיהו, אני זוכר שלנו זה בשבוע שעבר, כן, נשחית העץ ולחמו על הפסוק בפרק י' א', פסוק י' ת', נשחית העץ ולחמו, אז אמר תרגום יונתן שרצו להרעיל אותו באוכל. זה מה שרצו לעשות, להרעיל אותו באוכל ובזה לגמור את העניין. אם לא דעתיך, ואיך אתה תרצה לדעת אותי ודעתי וסודותיי בהנהגת העולם? מה כל הדבר הזה מזכיר לכם? מי הראשון שהתפתח על הדברים האלה עם הקדוש ברוך הוא? מה? אברהם אבינו, אבל מי בצור? מה?
משה.
משה אבינו. עוד יהיה נינה את רפיך, וידע לך, למה נמצא לכם בעיניך. תכף נראה את הגמרא בברכות. משה רבינו מנהל מסע ומתן, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אני לא אגלה לך את הסוד שבו העולם מתנהג. הרב סולובייצ'יק, כל דודי דופק למי שמכיר וכו' וכו'. זאת אומרת, זו סוגיה, זו התשתית שכל העולם הדתי מבוסס עליה. בלי זה אנחנו לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה. למה? כי כל עבודת האלילים אומרת שהאלים יכול לעשות רע ויכול לעשות טוב, הוא יכול להחליט על כל הדברים האלה. אבל האמונה הבסיסית שלנו שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אבל בעולם שלנו זה מגיע אלינו כאיזשהו דבר רע, אבל מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. היינו צריכים להגיד הוא בורא רע לפי הנוסח של הגמרא בברכות. הכל 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 מתנקז לנקודה הזאת. אז אומר הרד"ק, וראת הצדיקים בעולם הזה, לפיכך שתוק ואל תהרר רחם מידותיי. והוסיף לו ודע למשל לדבר לו על העניין עצמו. וקלט לו מראש הפסוק עניין עצמו ואמר לו, אני רואה אותך חלוש ונראה בשליחותי. רבי ירמיהו שליטה, אני הולך לשלוח אותך למשימה של 40-50 שנה. אתה פה מתחיל לקרוס, אתה לא עומד במשימות, אתה מתחיל לשאול שאלות, כי יש לנו תפקידים רבים מאוד שאתה צריך לעמוד בהם, וצריך שתחזק עצמך ולבך, כי אני רואה כי רצת את רגליים כמוך ואת אנשי ענתות, שבני משפחתך ובמדרגה אחת עמך לעניין גדולה, ומעילוך ויבחנוך לעמיתך, ואיך תתחרה את הסוסים כשתלך לירושלים, שהם שרים גדולים, וגם המלך שם, איך תתנהג עמם, צריך אתה שתתחזק, שלא תפחד מהם, ותדבר עליהם שליחותי ולא מורה. והוסיף לו עוד ואמר, ובארץ שלום אתה בוטח. תראו איך הרד"ק, בלי להגיד איך הוא מסביר את הגמרא בסנהדרין, הוא מכבד את העניין הזה. פירוש אתה בוטח באנשי ענתות, שהיה ראוי שתהיה לך ארץ שלום, והיה לך לבדות בהם שיצילוך מיד המבקשים להערה לך, כי הם קרוביך ובני עירך ומדרך העולם שהקרובים ובני עירךת שנתגדלו ביחד להגן זה על זה, ושהתאהבו האחד על חברו עד שהתמסרו למות על אהוביהם או קרוביהם, ואתה לא תוכל לעשות זה, כי הם מערימים אליך לעמיתך. ואיך תעשה במקום הירדן? כלומר במקום שמתגאים גלי הירדן, הגלים עולים ושוטפים, והוא משל על שרי יהודה וירושלים, ועם שילם בגאון הירדן לפי שהוא הנהר שבתוך ארץ ישראל, כי פרט בגבול ארץ ישראל הוא מתאחל לפרשו על נבוכדנצר, שעתיד להעמיד חילותם בארץ ישראל מעבר על הירדן, ואמרנו לירמיהו, אם אתה מפחד מהם שהם מעטים, איך תעשה במישהו דומה לגאון הירדן? ויונתן גם כן פירש הפסוק, לפי תשובת שאלה מירושב על העניין, וכן תרגמו, דנה טיובתא לירמיהו וגומר כבעמוד. דנה טיובתא, זאת אומרת, זו השאלה של ירמיהו, והקדוש ברוך הוא משיב לו ואומר לו את מה שהוא אומר.
לגבי הנתות, זה עיר של בנימין בכלל, והכהנים היה מיעוט בפנים, אבל גם אם הם רוצים להציל אותו, כל העיר בא נתון.
כן, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו, תשמע, החבר'ה של הנתות הם שכנים שלך. אם אתה מהם פוחד, זה כמו, אני אתן לך דוגמה. תאר לך שהיו אומרים לך, תשמע, הלך רביון סבב, יש לך משימה. אנחנו שולחים אותך לחדר הסגלגל בבית הלבן להיפגש עם ברק אובמה. מה שאתה מבקש ממנו הוא נותן. תשמעו חבר'ה, אני, אם תזמין אותי להיפגש עם הנשיא, עם שמעון פרס, אני רואה את מה, אתם רוצים לשלוח אותי לשם? אתה אומר שלא, בסדר גמור, 100%. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו. אם אתה פוחד מאנשי הנתות שזה הסביבה הטבעית שלך, אני רוצה שתתמודד עם נבוכדנצר, אני רוצה שתתמודד עם מלכי יהודה. איך תתחרה את הסוסים? זה כמו שאומרים לפלויני, שמע, אתה לא יודע כלום, אתה תבוא לשם ויוכלו אותך ממנה. מה מתכוונים לומר? אדם צריך לדעת איך לעמוד בכל מיני דברים, במה שהוא רוצה. לי אין לי שום שאיפה בחיים להיפגש עם נשיא ארצות הברית, אז בכלל לא, לא שואל את עצמי, אם אני מפחד, לא מפחד, מה יהיה? אבל מתאר לעצמי שמי שנושא בעול הציבור ובעול הזה, זה, הוא חושב על זה 5 דקות קודם. נתניהו, נוסע לפגוש נשיא ארצות הברית. אז מסתובב הוא מתבונן, מה הוא יגיד לו, איך הוא יגיד לו, מה יהיה, איך יהיה השולם עליכם, מה זה. בכל אופן, אתה יושב אצל אנשים שמנהלים מערכות של עולם, אז נכון שהכל יהיה לקדוש ברוך הוא, אבל בכל אופן הם השליחים שלו פה בעולם להתנהל. כמובן, וזה הדבר החשוב בכל הסוגיה הזאת, לעניות דעתי, אין כאן תשובה. זה לא שהרד"ק או הגמרא או מישהו נותן לנו תשובה, אלא יש כאן איזשהו הסבר למה זה דבר שאי אפשר להבין אותו. ואנחנו היום בדור שקשה לנו לקלוט את זה, אבל ככל שנקלוט את זה יותר, כך ייטב לנו וכך יהיה לנו הרבה יותר קל. כתוב בשפת אמת בכמה וכמה מקומות, הוא מביא את זה בשם ספר קדמון, תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. שימו לב למשפט הזה. תכלית הידיעה, שפת אמת בבארה או בבור, אל תתפסו אותי בדיוק, אבל זה שם בתחילת שמות. תכלית הידיעה, מהי התכלית של הידיעה? ואנחנו היום הולכים, אתה רוצה לדעת מי שלח לי את ההודעה, ומתי הוא שלח לי אותה, והאם הוא קיבל את ההודעה שלי, ומה אמרו פה, ומה עשו שם, ואיך היה, ומה... כל דבר היום אנחנו חיים בעולם שהכל הכל בנוי על ידיעה. אין משהו שאין ידיעה. מישהו מכם ילך פעם לסופר, ויהיו זרוקות שם 1,500 קופסאות שימורים, אבל בלי העטיפה שלהם, הכל בצורה של פח, ויגידו, זה דברים טובים מאוד, אנחנו לא יודעים מה זה. מישהו מכם יקנה קופסא אחת? מה זאת אומרת? צריך לדעת מה אני קונה? מה? מישהו יגיד לכם, קחו שקית סגורה, יש פה חולצות טובות, תקנו אותן. תראה לי, מה זה? אני רוצה למדוד, מתאים לי, לא מתאים לי, משהו. איזה אדם קונה דבר בלי לדעת? אומר השפת אמת בשם ספר קדמון, שתכלית הידיעה שנדע שלא נדע. וזה מה שכתוב פה. וכך אומר בעל חובת הלבבות, והוא מדבר על העניין הזה, שאין לנו אפשרות, וזה אולי הדבר המיוחד בעבודת השם, שאנחנו מקבלים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא למלך ומלכותו בכל משלה, ואנחנו חיים בצורה הזאת. כמובן שאדם צריך להתבונן ולשפר ולעשות, דרך אגב זה לא כל הגישות, אנחנו תכף נראה ברמב"ם שזה לגמרי לא פשוט. ואם יאמר האומר, הנה אנחנו רואים מקצת הצדיקים לא יזדמן להם תורפה, אין להם מה לאכול. אין מה לאכול, אלא אחרי העמד והיגיעה ורבים מאנשי העבירות בשלווה לחייהם בטוב ובנעימים. רבינו בחי, בעל חובת הלבבות, שער הזה ושער הזה ושער הזה, זה שער הביטחון, שער מאוד משמעותי. נאמר כי כתבו הנביאים והחסידים לחקור על זה העניין, מהם שאמר מדוע דרך שאימץ עליך, ואמר האחר למה תרני עוול ועמל תביט ושוד וחמס ונגדי, ויהי ריב ומדון נישא, ואמר כי רשע מכתיר את הצדיק, ואמר תחריש ובלע רשע צדיק ממנו. פסוקים מכל התנ"ך. ואמר אחר אם אלה רשעים לשלבי עולם השיגו חי, ואמר אחרי כי זיכיתי לבבי והרחץ וניקיון כפיי ואי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. ואמר אחר על פי אנשי דורו גם בחנו אלוקים וימלאתו, והרבה מזה. אך הניח הנביא התשובה בביאור עילת זה, עילת סיבת, מפני שעילת כל אחד מן הצדיקים הנבחנים וכל אחד מן הרשעים שהם בטובה בעולם הזה זולת עילת האחר. זה, אין בזה כללים. זה לא שיש פה איזה סולם ריכטר של עונשים ולפי זה מטפלים. כל דבר זה משהו אחר. לכן העיר על זה באומרו, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. ואמר החכם בדומה לזה, אם עשק רש וגזל משפט וצדק, תראה במדינה אל תטמע. ואמר הכתוב, עצור תמיד פעולו ככל דרכיו משפט. זאת אומרת שבמידה מסוימת, זה הנסתרות להשם אלוקינו. אם אתה מקבל את זה, אתה יכול לחיות. אם אתה כל הזמן חופר בזה ודן בזה וכולי, אתה וכל המערכות שקשורות אליך יקרסו, כי אתה אף פעם לא תגיע לתשובה שתספק אותך. תגיע לחצי תשובה, אז זה ככה, ולמה הוא, ולמה זה, ולמה פה, ולמה שם וכולי. וזה מה שאומר לנו רבינו בחיי בעל חובת הלבבות. וכמובן, כמו שאמר יוסי קודם, משה רבינו התלבט בשאלה הזאת. זה גמרא שכולם מכירים אותה. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש הקדוש, ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש את ישרי שכינה על ישראל ונתן לו, שנאמר לו, בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך וכו' וכו'. ביקש שלא תשרי שכינה על אומות העולם ונתן לו, שנאמר ונפלינו אני ועמך. ביקש להודיע דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר הודיע נינה את דרכיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו? יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. אמר לו משה, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. רשע ורע לו, רשע בן רשע. אמר לו, אז הוא חוזר על כל העניין הזה, אין לי בעתיד פוקד אבות, פוקד אבות אבות על בנים. הוא כתיב ובנים לא יומתו על אבות, ורמין נקרא הדד. אז איך זה מסתדר? אם זה צדיק בן רשע, זה רשע בן צדיק. לא קשיא. עד שאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, עד שאין אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אלא אחי, כאמר לי, צדיק וטוב לו, צדיק וגמור. זה לא קשור לעבוד. צדיק ורע לו, צדיק ואינו גמור, שאינו גמור. רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור. רשע ורע לו, רשע גמור. אז אנחנו כבר רואים פה את ההתחככות בכל הסוגיה הגדולה הזאת. ואני אומר שוב, ירמיהו שואל את זה, במישורים שבהם הוא נמצא. השתדלנו לגעת בדברים. אני רוצה לסכם את הפרשה הזאת, את הסוגיה הזאת, בדברים של הרמב״ם במורה. ואני רק מזכיר, אני מזכיר שיש צדיקים, זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא בתלמוד צדיקים שהזמינו על עצמם ייסורים. זאת אומרת, כל הסוגיה הזאת היא רחבה מאוד. לדוגמה, ולמה הם רצו את זה? הם רצו שחלילה לא ידעו אותם בעולם הבא, שלא יהיה להם איזה עבירות. אז למשל מסופר על רבי עקיבא, שבא לבקר את רבי אליעזר. אז מה כתוב שם? כשחלה רבי אליעזר נכנסו את הנדל לבקרו, אמר להם, חמה עזה יש בעולם. ואומר, אני עומד להסתלק מן העולם. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, בכי מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? אמר להם, כך אני משחק. כל זמן שאני רואה רבי שאין לי לא מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מביש, ואין פשתנו מדביש. אמרתי, שמה קיבל רבי עולמו? זאת אומרת, מה? הכל הולך לו טוב, הכל מסתדר לו, אתה מסתכל ימינה, זה הולך לו, הוא הולך לו פה ושם. ואנחנו רואים את זה בחיים. יש אדם שיש לו עיכובים בעבודה, יש אדם שיש לו עיכובים. לא עיכובים בעבודה, שהוא כל הרבה בשמונה, הוא בא בשמונה ועשרה, אלא הוא לא, זה לא הולך כמו שהוא רוצה. יש אדם שיש לו עיכובים בשידוק, יש אדם שיש לו עיכובים בילדים, יש אדם, אתה רואה כל מיני דברים בחיים, ואתה חייב, בשעת מעשה זה מאוד קשה, בשעת מעשה זה מאוד מאוד קשה, אבל חייבים להסתכל על החיים בפרספקטיבה. אדם לא יכול לעצור ברגע אחד ולהגיד, הכל דפוק לי, הכל רע לי, ושולח את הקדוש ברוך הוא לפנסיה מוקדמת ולא מעניין אותי כלום. כי אתה רואה את זה בחיים, אחד יוצא עם הגדרת הראשונה, בום, טרח, מספר לכם, אני מתארס למה שבטיב. השני זה לא הולך ככה. אבל כשמתגלגלים בגלגל החיים, עוד פעם, אני לא קודש ברוך הוא, אני לא מבטיח לכולם שהכל יהיה בסדר. אני יכול להתפלל שעל זה, אני יכול לומר שעל זה אני מתפלל שהכל יהיה בסדר. אבל הרבה פעמים במהלך של חיים אתה רואה שפתאום הדברים מתאזנים ופתאום פתאום מי שהיה נדמה לך ככה, הקדוש ברוך הוא של אקוסייה ונשמע יפו, ומי שהיה נראה ככה זה הגיע מפה. לא הכל, אנחנו כאילו רוצים שהכל יעבוד לפי התוכניות. זאת אומרת, עושים א', עושים ב', יוצא ג', יוצא ד', יוצא, זה לא הולך ככה. ועכשיו אני רואה רבי בצער, אני שמח. זאת אומרת, אומר רבי עקיבא על רבי אליעזר, אני שמח, אם יש לו איסורים קצת, זאת אומרת שהעולם הוא נורמלי, גם לא יש איסורים. אז אמרנו, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? אמרנו, נמדתנו רבינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, רבי עקיבא מלמד אותנו שאסור לאדם לבעט באיסורים, כי באיזשהו מקום אם אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, פירושו של דבר שיש פה, יש פה דברים שצריך לקבל אותם. יש פה פרקים שלמים במי שעסק בנושאים האלה של, של התעסקות בשאלה הזאת. הרמב״ם במורה נתן את דעתו מאוד מאוד בסוגיה הזאת, ובפרק השלישי בפרק י"ז הוא מדבר, אני קורא את המשפט הראשון, דעותיהם של בני אדם על ההשגחה הן חמש. כולן הן דעות שנשמעו בימי הנביאים מצד, מאז הופיעה התורה האמיתית, המהירה מחשיקים אלו כולן. הדעה הראשונה, מי שטען שאין השגחה. הדעה השנייה, מי שסבר שעל חלק מהדברים יש השגחה. הדעה השלישית, הנוגדת את השנייה, שאין בכל המציאות דבר מקרי כלל. הדעה הרביעית, הדעה החמישית, ומסכם הרמב״ם. זה קטע קצת קשה, אני מקווה שנצליח להסביר אותו, ותראו מה אומר הרמב״ם. כי אני רוצה שנסיים את זה בחמש דקות בסוף הפרק. עד כאן שאלות, הערות, רעיונות, הצעות. עכשיו כמובן שיש פרקים על זה באורות הקודש, ויש על זה ברב דסלר, אני אומר עוד פעם, אנחנו יכולים לעשות על זה קורס של שנה. אני אומר שוב, שיעור לא נועד ללמד את הכל, שיעור נועד לפתוח את ה... לעורר חשק, לעורר רצון, לעורר לחטט בזה, להתגונן בזה, לבדוק את זה, לראות את זה, לדבר על זה, ואז הדברים הם...
אבל ממש, כל יש פה נצר ונמיה פה, אבל
אמרנו קודם שכל נצר של היה כבר הלכות פה, זה מבחינת... לא, זה בני יהודקים, זה אחרי כבר כמה שנים טובות שירמיהו מתנבא. זה בני יהודקים, בזמן יושיהו לא היו רוצים אחריו. הנה, אומר הרמב״ם, הנה התבהרו לך אלו הדעות, שהוא, שכל מה שתראה מענייני בני אדם המתחלפים, זאת אומרת, כשאתה תראה שלאנשים יש מצבים טובים ומצבים רעים, יחשוב אריסטו שהוא במקרה גמור. זאת אומרת, אריסטו אומר שכל הדברים שקורים לבן אדם, הלכת, נפלת, קמת, הרווחת כסף, הפסדת כסף, היה כך זה, הכל נקרה, אל תתעסק עם זה בכלל. זה לא אותו של אריסטו. הכל הוא ביד המקרה. ואין להתפלפל ולדון בעניין הזה. ויחשבו האשריה, האשריה זה תיאולוגיה מוסלמית, שהייתה באותם ימים, שהרמב״ם מתמודד איתם גם כן, שזה מתאים לחפץ גריידה. זאת אומרת, הם סוברים שההשגחה היא לפי רצון הקדוש ברוך הוא. חפץ גריידה, הכוונה היא, זה שהוא נמשך לרצון לבד, לרצון שמי של הבורא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה שפלוין יביח $100,000. זה חפץ השם, זה לא במקרה. זה לא כמו אריסטו. ותחשוב קאט המעטזיליה, שזה קאט נוספת, גם כן קאט מוסלמית, שזה נמשך לחוכמה. זאת אומרת, אם האדם הוא חכם, אם האדם, אני אומר עוד פעם, אריסטו מקרה. הקאט, איך קוראים למוסלמים האלה? האשריה, הם אומרים שזה לפי חפץ השם. והקאט השלישית אומרת, תלוי בכישרון שלך. אם אתה, יש לך וכו' וכו' וכו', אתה תקבל שלוש דעות בעניין הזה. ואומר הרמב״ם, ונחשוב אנחנו, מה הדעה שלנו? מה היהדות חושבת בדבר הזה? אומר הרמב״ם, ונחשוב אנחנו שהוא נמשך אחר הראוי לאדם לפי פעולותיו. אין דבר כזה סתם. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם, ונתתי גשמכם ביתם. אם בחוקותיי תלכו, מה לנו יותר מפרשת השבוע? אז אומר לנו רש"י, זה לא קיום המצוות, קיום המצוות זה עניין אחר, שתהיו עמלים בתורה. תהיו עמלים בתורה, תקבלו את מה שצריך. ומפני זה הוא אפשר את צלקת האשריה, שייסר השם בהיסטורין החסיד הטוב בעולם הזה, ויעמדר עולמית באש אשר יאמר בעולם הבא, ויאמר שכן רצה השם. כי מה אומרת הכת הזאת? הכל לפי רצון השם. אז אם רצון השם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ויראה המתגזלה שזה עוול, ושזה אשר הוכח המכון, ואפילו הנמלה כמו שזכרתי לך, יש לה גמול. הרי יש פה דיון האם, על מה הקדוש ברוך הוא משפיע, זה מופיע קודם. והיות זה מוכח ומיוסר עד שיגמל ממשק אחר חוכמתו. ואנחנו נאמין שכל אלה העניינים האנושיים הם כפי הדין, והשם חלילה לא מעוול. מה זאת אומרת? צדיק הוא השם, לא יענוש אחד ממנו אלא מחויב וראוי לעונש. זהו הכתוב בתורת משה רבינו עליו השלום, כי הכל נמשך אחר הדין, ועל זה הדעת נמשכו דברי עמוד חכמינו ז"ל, שאתה תמצאים אומרים בביאור, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון, ואמרו במידה שאדם מודד בה מודדים לו, זה לשון המשנה, וביארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו יתעלה, והוא שיגמול העובר על כל מה שיעשה ממעשה הכבוד והיושר, ואף על פי שלא ציווה בו על ידי נביא, ושיעניש על כל מעשה רע שיעשה הוא האיש, ואף על פי שלא הוזר ממנו על ידי נביא, אחר שום דבר שהשכל מזהיר ממנו. רצינו לומר, ההסדרה מן העוול מהחמאס, אמרו, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. ואמרו, כל העומד קודש בריך ובטרנו, התוותרו מאוהב, אלא מעריך הפה וגם בדיני. ואמרו, אין לו דומה מצווה ועושה, מי שלא מצווה ועושה. וברורו שהוא אף על פי שלא נצטבא נותנים לו שכרו, ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם. הרמב״ם אומר, רבותיי, אין הפקד בעולם. יש סדר. אלא מה? אנחנו חוזרים לדברי חובת הלבבות. הנסתרות השם אלוקינו, מי אמר שאנחנו מבינים את הסדר? אנחנו מבינים בפשטות שאם ניקח עכשיו מכשיר חשמלי שיש לו שקע ונכניס את זה לתקע, או תקע ונכניס לשקע, זה יתחיל לפעול, כי זה החוקים שבהם העולם זה החוקים שבהם העולם עומד. אתה רוצה, מה אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו? את הרגלים מה הצלחת? אתה רוצה לתחר את הסוסים? אנחנו רוצים לעמוד על סוד קיום העולם? אילו ידעתי, מי אמר את המשפט הזה? אילו ידעתי והייתי, אם הייתי יודע את הקדוש ברוך הוא, אז אני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אני מכיר את כל החוקים ואת כל אם אנחנו הולכים לרופא, ואנחנו יודעים בדיוק את כל מה שהרופא יגיד לנו, אז אפשר לנו שאנחנו רופאים. אז אנחנו רופאים ברמה כזאת וברמה אחרת וכו'. אם אתה הולך ללמוד נהיגה, ואתה יודע את כל מה שהמורה לנהיגה רוצה ללמד אותך, אז אתה יכול להיות מורה לנהיגה. אילו, לא זוכר מי מהפילוסופים אמר את זה, אבל הוא אמר, אילו ידעתי והייתי, אם הייתי יודע את כל דרכי הקדוש ברוך הוא, אז אני הקדוש ברוך הוא בעצמי. זה התפילה הכי גדולה שיכולה להיות. לכן, הדברים מסתרים וכולי, אני מקווה שבזה אנחנו סוגרים את הנושא. יש לנו 3 דקות, בואו נגמור את הפרק, כדי שזה פרק קשה, אבל נראה לפחות את העקרונות, מה בדיוק הוא רוצה לומר לנו. עד כאן, יש למישהו שאלה, הערה, אני אומר שוב, פתחתי פה תיבת פנדורה, זה סוגיה. אנשים יכולים לקבוע לעצמם חברותא, יבואו אליי, ניתן להם מלא מקומות. זה נושא שאני מתחנן שבישיבה הם יביאו לימודי מחשבה, אמונה בצורה מסודרת וכולי, דבר שלא לא מתבצע. זה נושא שצריך ללמוד אותו. מה שיטות הראשונים, מה אומרים, איך אומרים, כי זה דברים שאנחנו לצערים מפגשים בהם בחיים שלנו. בצורות כאלה או אחרות. צריך להכיר את הדברים הללו. אז סיימנו את העניין הזה, ואז מגיעה בפרק הזה, יש לנו עסק עם 2 נבואות. וכינה של הקדוש ברוך הוא על זה שהוא עתיד לעזוב את המקדש, את הארץ, את עם ישראל וכו', שביכול כאילו שהדבר הזה קרה. הדבר הזה עתיד לקרות, אבל הוא אומר את זה כאילו שזה כבר קרה. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. ידידות נפשי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זה כואב לי שאני מחד את בית המקדש, זה כואב לי שאני מגלה את עם ישראל. נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. נבוכדנצר הוא שליט פה. הייתה לי נחלתי כאריה ויער, נתנה עליי בקולה על כן סנתיה. האריה הוא המלך של החיות, אבל אף אחד לא רוצה לפגוש אריה רעב. זה יכול להיגמר לא טוב מהצד השני. העית צבוע נחלתי לי. זאת אומרת, העית הוא איזה אוף נפלא מאוד. אבל מה קרה? העית צביב עליה. אותה ארץ ישראל, אותו מקום נפלא, הפך להיות מקום שכל הגויים רוצים לתפוס אותו. כל חיית השדה הטיו לאוכלה. הטיו זה כאילו, תסתערו, תאכלו אותה, תיקחו אותה. רועים רבים שחטו כרמים, בוססים את חלקתי נתן, נתנו את חלקת חמדדי, את חלקת חמדדי למדבר שממה. שימו לב למשחק המילים בפסוק י"א. שמה, משממה, שם, מלשון שם, משממה, אבלה עליי שמימה, נשמה כל הארץ כי אין איש שם לב. מכירים את המשפט הזה במסילת ישרים? אין איש שם לב, הכל הולך. על כל שפעים במדבר באו שודדים כי חרב להשם אוכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ, אין שלום לכל בשר. הוא ממשיך את הקינה שלו, זרעו חיטים. מה אנחנו מצפים? אדם שזרע חיטים, מה הוא מצפה? שתצא לו תבואה. אבל מה אומר הנביא? וקוצים קצרו. החורבן הוא כל כך טוטלי, אתה מכניס לאדמה חיטים, יוצאים לך קוצים. הכל התהפך, הכל השתנה, הכל נראה אחרת. נחלו לו יועילו ובושו מתבואותיכם מחרון אף השם. כה אמר השם, על כל שכניי הרעים, זאת אומרת, השכנים הרעים של ארץ ישראל, הנוגעים בנחלה שהנחלתי את עמי את ישראל, אתם שמחים? החרבתם את בית המקדש, הגליתם את עם ישראל, הנני נוטשה מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם. נכון שאתם תגלו אותם, והיה אחרי נוטשי אותם, אשוב ומחמדים את מי? את בית יהודה, והשיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו, והיה, אם למוד ילמדו את דרכי עמי להישבע בשמי חי השם, כאשר ילמדו את עמי להישבע בבעל ונבנו בתוך עמי, ואם לא ישמור ונקשתי את הגוי נטוש ויאבד נאום השם. זאת אומרת, אותם שכנים הרעים, אם הם... גם לגויים יש תפקיד בעולם. אם הם יעשו את התפקיד שלהם, הכל יתבצע כמו שצריך, בסדר, ואם לא, חלילה, חלילה, חלילה. אז זה מה שרצינו לראות היום. הנקודה העיקרית הזאת זה בעיית הגמול במקרא. אני אומר שוב, רציתי לעורר על זה, זה מופיע בכל ספרה, אם עונה למחשנה למיניהם. זאת אומרת, המאמר של הרב קנלר, עוד הקרח הנורא, מי שמכיר את זה, איסורים ומרקים וכו' וכו', כל הדברים האלה כמובן קשורים עד... ממש אחרוני זמננו עוסקים בסוגיות האלה ובדברים הללו, וראינו את ההמשך של הפרק שזה קינה של הקדוש ברוך הוא על חורבן שכביכול היה שזה עתיד להיות, בעזרת השם, בשבוע הבא, הסמלים של האזור והנבל ומה זה אומר ואיך זה אומר לכולם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.